קשה מאוד לדבר אחרי ישיבת חברים. כל מה שאני רציתי להגיד לכם, הם כבר אמרו. בצורה יותר מדויקת, בצורה יותר רגישה ולבבית, יותר ממני.
Действительно, все наше...
באמת...
Это как возвращение сигнала с Луны. Это...
זה כמו האות שחוזר חזרה מהירח עם דילי כל כך גדול.
Еще входят люди, мы еще должны подождать.
טוב, אנשים עדיין נכנסים, אז אנחנו צריכים להמתין עוד קצת. אין מה לעשות, זה כמות גדולה של אנשים. עד ש... עד שהם הסתדרו.
נס сегодня здесь 1270 человек.
יש לנו כאן היום 1270 איש ועוד 160 בדרך, אז אנחנו נהיה סך הכל 1500. אז אנחנו נצטרך לקחת בחשבון את הכמות הזאת. האמת היא שהמילים השפעה ואהבה הן יותר מדי שמישות בעולם שלנו, בכל מיני נסיבות. ולכן לאט לאט אנחנו מתחילים להבין את ההרגשות הנדרשות וההשתוקקויות רגשות שצריכים להרגיש מאחורי המילים האלה, אבל בהתחלה זה מבלבל. האמת היא שאהבה נקרא מילוי הזולת. או כשאנחנו מדברים על פאזל, לדוגמה. זה מין כזה דבר, חלק, שכולנו יודעים... הנה, נגיד צורה כזאת, אנחנו יודעים שאם יש צורה כזאת, אז לזולת יש את הצורה ההפוכה. כך הם משלימים אחד את השני. אם יש מינוס באחד, באדום נגיד, אז שחור הפלוס ממלא אותו. פה פלוס, ואדום זה מינוס. רצון של האחד... מתמלא על ידי פעולות של השני, וכך הם נכנסים אחד לתוך השני, והתמונה הכללית מורכבת. והמרחק הזה ביניהם, דווקא תחושת החיסרון, החוסר מילוי, זה מורגש בנו כסבל, כיסורים, כמינוס גדול. ובעצם רק המילוי התואם מהזולת יכול למלות את הפער הזה. אז בעצם אנחנו בטבע נמצאים מלכתחילה כבר מותאמים, פשוט מופרדים בינינו, בבליטות שלנו והכימורים, ואנחנו צריכים להתאים את זה. לכן, ואהבת לרעך כמוך, הכוונה השלמה של הזולת, ובשביל זה אנחנו צריכים להכיר ולהרגיש מה הוא רוצה, הזולת, ואיך אנחנו יכולים לדעת את זה. בעצם, אם כולנו יחד עובדים במגמה אחת, על חומר אחד, בשיטה אחת, אנחנו מתחילים להבין מה השני צריך, מה כל אחד מאיתנו צריך. ואז אפילו שכל אחד מאיתנו לא מבין במדויק איזה צורות יש לזולת, אבל הוא משתוקק לזה. אז כל השאר כבר נעשה מלמעלה על ידי האור שמגיע. אז יש לנו עוד מרכיב אחד כאן שאותו אנחנו צריכים לקחת בחשבון, וזה האור המושפע, המגיע, שמשפיע עלינו, והוא זה שיוצר את הקשר בינינו. אפשרויות של איש אחד, אפשרויות של איש שני, בעזרת השיטה, כשאנחנו מושכים אור מקיף, אז הם מתחברים ומשלימים אחד את השני. אז ההשלמה ההדדית הזאת, זה מה שנקרא אהבה. השפעה הדדית. כשאחד מביא את ליבו והשני ממלא את הלב. לב נקרא כל הרצונות שלנו, כללות הרצונות. אז הכל בטבע מוכן, לא צריך להחליף רצונות, לא צריך להחליף תכונות שיש בכל אחד ואחד מאיתנו, גם חיוביות, זה בעצם אפשרויות השפעה וגם אפשרויות קבלה, זה קיים בכל אחד מאיתנו בצורה טבעית. הדבר היחידי שאנחנו צריכים לנסות לשלב ביניהם לפי שיטה נכונה, ואז האור המקיף יעזור לנו בזה. וזה שאנחנו נתחבר בינינו, אנחנו נתחיל לבטא את התכונת השפעה שנקראת הבורא בעצם. מה שנקרא, אנחנו מתוך עצמנו יוצרים, בוראים את הבורא.
מי создаём таким образом
אנחנו יוצרים ככה כלי או מקום הרצון הנכון
где раскрываем это свойство
איפה שאנחנו מגלים את התכונה הזאת
сказано что мы являемся
כתוב שאנחנו כביכול צל השם אנחנו ההשתקפות של אותו הכוח, של תכונת האהבה והשפעה. כלומר, לפי אותם רצונות ולפי אותם חסרונות שמתגלים בנו, אנחנו יכולים לנחש מהגילויים האלה של התכונות האגואיסטיות שבנו, איך אפשר להפוך אותם, לשנות אותם, להופכים להם. ודאי שבעצמנו אנחנו לא מסוגלים לעשות את זה, אבל הכוונות שלנו והיגיעה שלנו, זה מה שמעורר, שוב פעם, כמו שאמרתי, כמו שאנחנו לומדים, את האור המקיף, וכך הוא מקדם אותנו. וכאן כל אחד מצד אחד מורה, מצד שני תלמיד כלפי החברים שלו. בוא נזכר ברבי יוסי, כשהוא דיבר על זה שהוא לא יכול לעזוב את תלמידיו, כי אני בלי התלמידים שלו אף אחד. כי כל מה שהוא מגלה, הוא מגלה מכיוון שהוא עובד יחד איתם. וככה כל אחד. לכן אנחנו פה פונים אחד לשני, פעם אחד מלמעלה, כביכול אנחנו מראים בזה איך צריך לעבוד, איך צריך לגרום להתפעלות, איך צריך להשתוקק לאהבה ולהשפעה. כאן כל אחד רב כלפי השני, ומצד שני כל אחד תלמיד כלפי השני. אנחנו מעמידים את עצמנו למטה מכולם, וכך אנחנו יכולים לקבל מכולם את ההתפעלות, את הכוונה, ההרגשה. ובכזה פעולות הדדיות אנחנו קיימים, ובזה אנחנו מגיעים לשוויון, לקו המשווה, למרות שאין שוויון בטבע, אנחנו כולנו שונים ומשונים אחד מהשני, באוסף התכונות שבכל אחד. אין אדם אחד שהיה דומה למישהו אחר, אפילו בכל העולם, בכל מיליארדי אנשים. אבל כשאנחנו, בלי לשים לב על התכונות הטבעיות שלנו, מתחילים לפעול בצורה כזאת, כשפעם אחת אנחנו מנמיכים את עצמנו, פעם שנייה אנחנו להפך, אנחנו מראים לכולם איך כן צריך לעבוד בינינו, בצורה כזאת אנחנו הופכים לשווים בינינו. זה המפתח לאחדות בעצם, זו התנועה לאחדות. לכן בזה אנחנו יוצרים את התנאי שבו מתגלה הבורא, כלומר אותו הכוח האחד הגדול של הטבע שקושר את כל הטבע יחדיו, הכוח האינטגרלי והגלובלי, שמתוך נקודת המפץ הגדול התחיל להתפשט, וגם בשכבה הכי נמוכה שלנו, של המציאות, התחיל לבנות את החומר שלנו, שאנחנו בעצם כולנו חייבים להחזיר לאחדות, וזה מה שהאדם עושה, וזה בעצם ההבדל של האדם מהרמות דומם צומח חי של הטבע, בזה שהאדם מסוגל להעריך את אותו החיסרון של האחדות שבטבע שכיום מתחיל להתגלות, ובעצם זה המקור של כל המשבר העולמי שלנו. משבר, הכוונה לא שבירה, אלא להפך לידה. זו התכונה שלו, וזו ההגדרה האמיתית, המשמעות האמיתית של המושג. אז ההבנה שכל הטבע הוא אחיד, גלובלי, ואנחנו, דווקא אנחנו אלה שצריכים לאחד את כולו בהתכללות ההדדית בינינו, בכוונות שלנו, זו מטרתנו. ולכן הנושא שעליו אנחנו מדברים אין עוד מלבדו, זה העניין. זה יוצא מהאחדות של הטבע. אין עוד מלבד המערכת האחת שכוללת בתוכה הכל. ומה שלנו נדמה כמערכת מפורקת, מפורדת, כי אנחנו בתוך עצמנו כאלה, ולכן ככה אנחנו רואים את העולם. לפי התנאי שכל אדם מרגיש את העולם בתוכו, מרגיש את העולם בצורה אינדיבידואלית ביותר, ומה שהעולם נדמה לנו כמופרד, מורחק, כל אחד, כל חלק מחלק, לא נמצא בקשר, וכל זה יותר ויותר מתגלה מיום ליום בעולמנו. כל זה גם מכיוון שהאגו גדל בכל אחד ואחד מאיתנו, וזה קורה בהאצה, בצורה בקיצור, זה בהאצה מוגברת, לא ליניארית, מחודש לחודש, מיום ליום. הכל משתנה בעולם יותר ויותר מהר, כי בתוכנו קורים השינויים האלה. הרגשת העולם, המציאות היא אינדיבידואלית מאוד, ומכאן נובעת בעצם השיטה, השיטה של תפיסת המציאות הנכונה, שאם אנחנו משנים את התכונות שלנו, אנחנו משנים את התפיסה של המציאות. נכון להיום יש כבר המון עבודות על זה, של פילוסופים, פסיכולוגים, פיזיקאים אגב, אתם מכירים הרבה מהעבודות האלה, אפילו אולי יותר טוב ממני, אני לפעמים מתעניין בזה. באינטרנט יש הרבה מאמרים כאלה, ומה שמעניין שכולם לאט לאט מתחילים לנוע כלפי אותה שאלה, שהעולם תלוי בתפיסת המציאות שלנו, בתפיסות הסובייקטיביות שלנו, והן כולן זהות. למרות שכל אחד מרגיש את זה בצורה שלו, הכל זהה, כי זה יוצא מתוך התכונות האגואיסטיות שלנו. ואם אנחנו מתקנים את התכונות האגואיסטיות להופכיות להן, אז ודאי שנרגיש את העולם אחר, אינטגרלי, קשור, הדדית, שונה, אחר. אנחנו לא מתקנים את העולם, אנחנו מתקנים את עצמנו. מכאן נובעת השיטה שלנו. אל תחשוב על תיקון העולם, למרות שאנחנו אומרים את זה. אנחנו מתכוונים לתיקון האדם, האנושות. ואז אנחנו נתחיל להרגיש את העולם שונה לחלוטין, ואת עצמנו בו שונים. אז בסופו של דבר, התנועה שלנו מהמצב שלנו נכון להיום, שנקרא העולם שלנו, כלפי המצב שאנחנו נקרא לו עולם אינסוף, כל זה סך הכל התיקונים הפנימיים שלנו, של תפיסת המציאות שלנו. ולא יותר מזה, שום דבר אחר לא משתנה. אבל בתוכנו, כמו שאנחנו לומדים מתוך השיטה של תפיסת המציאות, אנחנו לומדים שכשאנחנו משנים את עצמנו, אנחנו משנים את העולם. ואז משתנה כל מה שקיים. כל מה שהיה נדמה לנו אתמול כמקולקל יראה לנו כמתוקן, מה שהיה אגואיסטי יורגש להפך אלטרואיסטי, השנאה מתהפכת לאהבה, פירוד וריחוק הדדי יורגש כהשלמה ולדבקות, אז כל זה תלוי בתכונות האדם. לכן אותו סולם של שינוי הדרגתי, דרגות הסולם של הספירות והפרצופים, כל השלבים האלה, זה בעצם הסקאלה של השינויים הפנימיים שלנו, ולא יותר מזה. אז לזה אנחנו צריכים לכוון את תשומת ליבנו, ולהתכוונן רק לזה. איך לשנות את עצמנו? את עצמנו אנחנו לא מסוגלים לשנות בעצמנו. חס ושלום. האדם לא יכול לפתור את עצמו או להציל את עצמו מתוך המצב הזה, אלא רק אם אנחנו נעזור אחד לשני. אם אנחנו ניצור סביבנו סביבה מיוחדת ש... כמו באינקובטור, תגדל אותנו בצורה מהירה וחיובית. לכן אנחנו מתאספים יחד, לכן אנחנו מתחברים, לכן אנחנו משתתפים בישיבות חברים כאלה. בעצם כל דבר שאנחנו עושים הוא רק כדי לנסות לעשות מספיק מאמצים בהמשכה של אותו הכוח האחד שנמצא בכל הדרגות הבאות שלנו, מעל הדרגה שלנו. אנחנו נמצאים תחת המדרגה הראשונה, אבל בכל שלב של הסולם הזה אנחנו מושכים עלינו את המדרגה הבאה, את הכוח שלה ואת השפעתה עלינו באותה מידה של ההשתוקקות שלנו כלפיה. וההשתוקקות לא קורית בקפיצה שלנו למעלה, אלא באיחוד, חיבור בינינו, בניסיון להתחבר ולברר מתוך עצמנו את האיחוד, ההתכללות, הדבקות, העזרה הדדית, האהבה והערבות, התמיכה, בכוונה שכל זה ימשוך עלינו את ההשפעה של המדרגה הבאה, האור המקיף אותנו, הדרגה הבאה של המציאות. הפעולה הזאת היא הפעולה היחידה שיכולה להביא אותנו להצלחה בצורה הדרגתית. הפעולות שלנו מעוררות את ההערה הזאת, למרות שבינתיים אנחנו לא יכולים לשים לב לזה. אבל זה משפיע. זה משפיע כמו... כמו ילד שהוא לא יודע איך הוא גדל, הוא פשוט משחק בלהיות מבוגר. בזה שהוא מסתכל על הגדולים הוא חוזר בצורה אוטומטית, כמו קופיף או טוקי, לא משנה איך להגיד את זה, חוזר לפעולות שלהם, למרות שהוא לא מבין, לא יודע לאן זה יוביל אותו, אבל הטבע בצורה אינסטינקטיבית דוחף אותו לזה, ואנחנו פועלים בצורה מודעת, ולמרות האגו שלנו. ודווקא לכן, אנחנו מעוררים את האור העליון עלינו, שמשנה את התכונות שבנו. כי בכל זאת, אנחנו רוצים לשנות בנו את התכונות, ולא סתם לגדול, כמו שאנחנו מצד הטבע, כמו ילדים קטנים. לכן, הם מתפתחים בצורה אגואיסטית, ואנחנו רוצים אחרת. ולכן בהתגברות על האגו שלנו אנחנו מעוררים עלינו לא רק האור שמפתח אותנו שפועל על הילדים הקטנים גם זה קורה בהשפעת האור הרי שום דבר לא משתנה אלא רק בעזרת האור אלא הפעולות שלנו הן הכרתיות מכוונות בצורה הדדית לאיחוד ואנחנו דווקא רוצים ומשתוקקים עד כמה שאנחנו מסוגלים להשתוקק ולרצות מתוך התכונות ההפוכות והמקולקלות שלנו אבל אנחנו עדיין משתוקקים שהאיחוד הזה החיבור בכל זאת איכשהו יקרה כמובן שבאופן תת-הכרתי או אפילו הכרתי אנחנו רוטפים אחר מטרות אגואיסטיות אנחנו משתוקקים להבין, להרגיש, לראות, לגלות. זאת אומרת שבשבילנו זה איזה רכוש, רכישה אגואיסטית, אבל לא חשוב. בדרגת האפס שלנו לא לוקחים את זה בחשבון, כי זה בא לנו מתוך הטבע ואנחנו לא מסוגלים אחרת. אבל אם מעל זה אנחנו עדיין בעזרה הדדית משתוקקים ומנסים להיכנס לחדור פנימה לביחד אז זה מספיק ולכן אותה עזרה שאנחנו מקבלים מלמעלה זה נקרא אור מקיף שלא פועל עלינו בצורה ברורה והוא זה שמתקן אותנו לאט לאט מנקה, מקרב, מגלה בנו תכונות מסוימות חדשות ואותן התכונות החדשות שנוצרות בנו בהשפעת ההתקרבות שלנו בהשפעת הלימוד התכונות האלה הן התכונות שאותן אנחנו צריכים לתקן מה שאנחנו מרגישים בנפילות ריחוק, דחייה כל מיני בעיות ניכור במיוחד בקבוצה אבל גם בחיים דווקא אלה התכונות השליליות שאנחנו צריכים לשים עליהן תשומת לב. למרות כל זה, להמשיך ללכת לקראת ההתקרבות, הרצונות והכוונות השליליות שמופיעות בנו, של ריחוק ותחייה אחד מפני השני, מהקבוצה, מהלימוד, מהכל, וכמובן גם ממני. כמובן כל זה נכון, כל זה נחוץ. ודווקא זה נקרא יצר הרע כי כל מה שאנחנו נולדים איתו זה לא יצר רע זה סתם אגו ארצי שאין בו שום דבר סתם בני אדם ודווקא אותן התחיות שמופיעות בנו נוצרות בנו תחת ההשפעה של ההשתוקקות שלנו קדימה הן נקראות היצר הרע ואותן אנחנו צריכים לתקן לכן מאוד חבל על אותם החברים שלנו שהיו איתנו שהיו משתוקקים קדימה היו חמים ורציניים ובסופו של דבר ברגע שהם התחילו לקבל השפעה מאוד חזקה ושלילית מהקבוצה, מהמורה, מהלימוד, מהכל. לא הצליחו לשכנע את עצמם, וגם הקבוצה לא הצליחה לפעול אליהם כך, שמה שהם עכשיו מתחילים להרגיש, זה הרצונות האמיתיים והטובים ביותר שלהם, שמעליהם הם צריכים להתעלות. שדווקא עם זה צריך להילחם, לא עם שום דבר אחר. קנאה, שנאה, כעס, כל מה שיש בכל אחד מאיתנו, יש אוסף שלם, יש המון כאלה. כל זה, זה לא זה. אבל הרצונות החדשים האלה, האנטי-קבוצתיים, הם הנחוצים ביותר, ודווקא את הרצונות האלה צריך לאסוף יחד ועליהם לעבוד. כך שצריך לשים לב לזה, ואני חושב שגם כאן, במהלך הכנס זה יופיע אצלנו, ואנחנו נצטרך לעבוד איתם. אני מחכה לשאלות גם לפי הנושאים האלה, כי זה בירור נחוץ מאוד ומועיל מאוד, במיוחד כשאנחנו נתחיל להתקרב עוד יותר, ובמיוחד כשהאור העליון הזה בהתגלות הדרגתית שבנו יתחיל לגלות בנו את התכונות שלו. כלומר, אנחנו נרגיש גם התקרבות בינינו וגם ריחוק הדדי, ושוב התקרבות ושוב התרחקות. זה ייצור בתוכנו נשימה, קצב לב, קצב ריאות. תיווצר התנועה הזאת פנימה והחוצה. בעל הסולם קורא לזה בחלק ג' בפרי חכם. זה התחממות והתקררות, או התקפצות והתרחבות. אז ההתקפצות וההתרחבות האלה, זה כבר הקדמה של החיים הרוחניים. כמו שאנחנו רואים בבטן של האימא, העובר נמצא בפנים, אבל עדיין אין בו חיים פנימיים. החיים פועלים בו, אבל כמו באיזה חתיכת בשר, ואחרי זה מתחיל להצטייר בו כל מיני איברים שונים שפועלים בצורה שונה, ומתחילים כל מיני, נגיד הלב מתחיל לפעום, לאט לאט כל מיני חלקים של האיברים שלו מתחילים לקחת על עצמם את כל העבודה העתידית שלהם. כמובן שכל זה נולד בצירים של הלידה, במחסום, במעבר מעולם לעולם, כשהעובר יוצא. אבל ההיווצרות הפנימית כבר קיימת בו. אנחנו אפילו יודעים שעובר שומע, הוא מרגיש, הסביבה משפיעה עליו, יש בו כל מיני דברים שהוא, השפעות שהוא עדיין לא מכיר, לא מודע להן, אבל הן קיימות בו, כל מיני תגובות שבו. אז גם בנו, הפולס הזה, הדופק הזה מתחיל להיות מורגש בנו, של קירוב, התרחקות, אבל זה בצורה מאוד מזערית. וברוחניות, כשאנחנו נתחיל להרגיש עלינו בצורה ברורה את השפעת האור, אלו באמת תהיינה דחיפות אמיתיות ורציניות ביותר. ועד שאנחנו לא מוכנים בעזרה הדדית, בתמיכה הדדית, אלה עוזבים, אלה צריכים לתפוס ולתמוך בהתקללות הדדית, כשבחלק אחד יש פתאום איזה חלל מינוס של דחייה, אז החלק השני צריך למלות את החלל הזה בפלוס שלו, בצורה הדדית, ולהפך. ואז מתוך ההשלמות האלה, ההדדיות, נוצרים חיים. ודווקא הודות לחילוף חומרים הפנימי הרוחני הזה, אנחנו צריכים לקחת את זה בחשבון, ולכן מה שהכי חשוב לנו זה להידבק כולנו יחד, ולהבין שאנחנו כל הזמן צריכים לתמוך אחד בשני. ואם אנחנו כנגד התמיכה הזאת מרגישים איזה תחייה, אנחנו צריכים לחפש איפה התמיכה הזאת בי, איפה התמיכה הזאת בהם. אז התנודות ההדדיות האלה, זה בעצם תחילת החיים שעליהם אנחנו לומדים, קוראים, ואז האור כבר יתחיל להיות מורגש בנו בצורה ברורה יותר, לא כאור מקיף, אלא כאור ממלא. כשאנחנו נשתוקק למלות את השני, אבל אין לנו במה למלא, לכן אנחנו נתחיל להרגיש שזה הוא, גם שעורר בנו פעולות פעם, מחשבות, דחיות, וגם עכשיו. אבל עכשיו אנחנו מושכים אותו בצורה עצמאית, שהוא ישפיע. כלומר, הוא משפיע גם מאחורינו, בצורה לא מורגשת בנו, שהוא מעורר בנו כל מיני רצונות ומחשבות. מה שאנחנו עכשיו חיים וקיימים, הוא מעורר בנו בצורה אוטומטית, לא הכרתית על ידינו. אנחנו לא מודעים ולא מרגישים, לא מרגישים את הפעולות שלו.
והתפקיד שלנו זה בזה שאנחנו נדרוש את ההשתתפות שלו דווקא שם שאנחנו, איפה שאנחנו לא יכולים. זאת אומרת, יופיעו בנו כל מיני הרגשות שונות של רקנות, אנחנו צריכים לנסות להרגיש אותם, אנחנו צריכים למצוא אותם. במה עוד אני יכול למלא את האחרים בעצם? הבליטות האלה, מה שציירתי. ואז אני יכול לדרוש את האור, שאם אין לי במה למלא את החברים, אז אני דורש אותו. אבל ודאי שאין לי במה. אין לי את זה, אבל אני צריך להרגיש שאני רוצה לעשות את זה. אם אני לגמרי מכוון לזה, להתקללות הזאת באחרים, אז האור יכול להיות שותף שלי. ואז אני אתחיל להרגיש את הפעולה הזאת שלו בי, כבר בצורה ברורה. אני מזמין אותו דווקא בשביל זה. זה מה שנקרא מאהבת לחבר, אהבה לבורא. זאת אומרת, אני דורש בצורה עיקשת שהוא ישתתף איתי בזה יחד. אז התמונה הזאת שאנחנו ציירנו, היא בעצם מסבירה את כל העבודה שלנו, למלא את החללים באחרים עד שכל אותם החללים שנוצרים באנשים אחרים לא יהיו ממולאים, מלאים על ידי. וככה כל אחד מאיתנו, הכניסה ההדדית הזאת של כל אחד בכולם, זה מה שייצור את המערכת הזאת שנקראת עולם אינסוף. ותעלה אותנו לדרגה הבאה. ולמעשה זאת תהיה הדרגה הראשונה, וזה כבר קרוב למימוש. לאחר מכן הדרגה הבאה, והדרגה הבאה כבר גם כן בצורה כזאת, אבל בצורה יותר ברורה, ריאלית. אנחנו כבר נוכל לעבוד שם. אני בצורה יותר מעשית ארגיש איפה אותם החללים, המקומות הריקים באחרים. אני ארגיש אותם בצורה של דחיות, כמו שלמדנו איתכם מספר הזוהר, על אותם הגדולים שכתבו את הספר הזה, עד כמה שהם שנו זה את זה, עד כמה שהם גילו את החללים האלה זה בזה, עד כמה שהם הרגישו את היצר הרע הזה. דווקא זה שדוחה אותם בצורה הדדית זה מזה, ואיך הם הודות לזה שהם תיקנו את הדחייה ההדדית הזאת, הם גילו את הזוהר, זאת אומרת, את ההערה, ההערה העליונה עליהם. ובצורה כזאת גילו את אותו האור, תכונת ההשפעה, האהבה, ביניהם. בגלל שזאת בעצם, זה אותו המקום, אותו הכלי, שבו יכול להתגלות האור.
то, что мы с вами не должны забывать.
זה מה שאנחנו צריכים לזכור, לא לשכוח.
то, что мы чувствуем.
בכל רגע, מה שאנחנו מרגישים.
думаем.
ומה שאנחנו חושבים.
образует в нас свет.
זה מייצר בנו מלכתחילה האור.
найти каким
образом. ואנחנו צריכים מכל זה למצוא איך אנחנו יכולים להשתוקק כדי לגלות את הייחוד הזה שלו, ולגלות בנו, להזמין בנו את ההרגשה המלאה, השלמה שלו, זאת אומרת תכונת ההשפעה. זה צריך להיות הנושא המרכזי בכנס שלנו. שאלות.
каким образом делается это?
אני לא יודע, אי אפשר לשאול במקום, איך זה נעשה?
Так у нас есть
יש לנו שני סדרנים וכובעים אדומים. חבר'ה, קומו בבקשה. אתם יכולים לבוא אליהם לשאול שאלות. למי שיש מכשירים אלקטרונים, אתם יכולים להיכנס לווי-פיי שנקרא כנס, סיסמה 1234-5678. אתם יכולים לשאול שאלות בכתובת שתראו על המסך. מה שאתם רואים עכשיו על המסך, כנס והסיסמה 1234-5678. זאת כתובת שאפשר לשאול בשאלות, או שאתם ניגשים לסדרנים בכובעים האדומים. בבקשה. יוליה מפיטר, שלום. יש לי שאלה כזאת על כוונה. אתה אמרת שאנחנו נמצאים בדרגת האפס, וכשאנחנו בדרגה הזאת, איך אנחנו יכולים להיות בכוונה? איך זה צריך להתבטא בפנים, בפעולה, במילים או במה? איך זה קורה? יש רצון ומילוי, פלוס ומינוס. אין שום דבר חוץ מזה בטבע. שני כתבים, שני מטענים, אור וחושך, לא חשוב. כל מה שחי, כל מה שקיים, הוא מורכב משתי תכונות מנוגדות. והם רק מגדירות, הם אלה שמגדירות זו את זו. לא יכול להיות זה בלי זה. האחת מגדירה את השנייה. לא יכול להיות חיובי אם אין שלילי, לא בתכונות, לא באטומים, לא בשום דבר. ניטרלי זה דבר שכמעט ולא קיים. אם נראה לנו שיש משהו ניטרלי, זה בגלל שהוא מורכב כמות מסוימת של מטענים, נגיד, שהם חיוביים ושליליים. בגלל שהכל מגיע מהאור, כמקור החיובי, זאת אומרת, נותן, המניע, והשלילי. זה המקבל, הנברא. יש אור והחומר הנוצר, הנברא, רצון. וזהו, ומזה מגיע הכל. כשאנחנו מתחילים ללמוד כבר מתוך המצב שלנו את העולם, אנחנו נראה את כל זה. אז זה בנויים כל המדעים, כל האמנות, כל היצירות למיניהם, מה שלא יהיה, זה הכל בנוי אך ורק על איזושהי הכרה, איזושהי תפיסה באור, בחושך של הרגשות החיוביים והשליליים, תכונות וכן הלאה. זאת אומרת, כל מה שאנחנו מרגישים, חווים ורוצים לבטא את כל זה, זה הכל רק דרגות שונות של פעולה הדדית, תגיד בין החלק הגברי והאנשי, של ביטויים שליליים וחיוביים וכן הלאה. זאת אומרת, זה הכל נמצא אך ורק בין הפלוסים והמינוסים האלה, אור וחושך, לא משנה מה האנשים עוסקים בו, מה שלא יעשו, וגם כל הטבע בתוך עצמו, כל מה שבתוך הטבע, זה רק זה. אין כלום חוץ מזה. וזה החיים, הקיום של כל החומר שבעולם שלנו. גם כן השכל, הרגש והחומר בעצמו. אנחנו איתכם עוסקים בחוכמה אחרת. באיזה אופן לעשות שוויון מיוחד בין הפלוס והמינוס, איזון מיוחד, ככה שהם לא ישמידו בצורה הדדית זה את זה. נגיד אנרגיה שאנחנו רוצים לקבל וכן הלאה, אנחנו מייצרים כל הזמן איזשהו איזון בין הפלוס והמינוס כדי שנקבל אנרגיה ביניהם, לשים איזשהו נגד ביניהם. אנחנו מתאינים את עצמנו בחומרים מזינים. זאת אומרת, כל מה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם רוצים להבדיל את הפלוס והמינוס, להרחיק אותם יותר ויותר. בזה בעצם מסתכמת העוצמה שלנו, ההשגה, הכרה, זה הכל נמצא כתוצאה מהניגודים, מההופכיות בין הדברים. אבל אנחנו אף פעם לא מתעסקים באיך אנחנו יכולים לייצב אותם זה כנגד זה בהשלמה, איך הם יוכלו להשלים זה את זה. זה דבר שאנחנו לא מבינים, לא מובן, לא תופסים אותו, עד שאנחנו לא מגיעים למצב של משבר.
Когда тысячи лет
אחרי אלפי שנים שהתפתחנו, התפתחנו, התפתחנו, הגענו למצב כזה שאותם הפלוסים והמינוסים האלה שמצטברים בנו, הצטברו בנו, הם הגיעו למצב כזה שהם קוראים אותנו מבפנים, הם קוראים את המשפחות, את הילדים מההורים, את הממשלות, עמים, ציוויליזציות, הכל. אנחנו נמצאים כבר במצב כל כך נפיץ שכבר לא חשוב לנו, אנחנו חיים בכזה מתח שאנחנו כבר לא יודעים מה לעשות. עדיף שהכל ייגמר וזהו. אנחנו רואים אפילו לפי אותם הפרסומים שיש בזמן האחרון, שמדברים כבר על מלחמת העולם שם, על עוד משהו, זה אף אחד כבר לא מגיב לזה. עד כדי כך אנחנו עייפים מההתנגדות הזאת שביניהם. וזה בכוונה, אותו הטבע, אותו הבורא, מפתח אותנו למצב כזה שבו אנחנו חייבים להבין שזה לא הפתרון, שאנחנו צריכים לעשות משהו. לא, הדרך הזאת אנחנו מכירים, זו דרך האיסורים, זו דרך לא רצויה. אנחנו יכולים לעשות זאת בצורה אחרת. ובשביל זה מגיעה החוכמה הזאת על תיקון האדם. שבעצם זה משהו שאף אחד לא עוסק בו. יש לנו חינוך שמנסה איכשהו להחליק את כל זה, אנחנו מבינים עד כמה זה חסר תועלת, אנחנו רואים שאין בזה תוצאות, לצערנו שום דבר לא נותן תוצאות. נו, זה לא שאנחנו חושבים שזה דבר מצער, אלא כך כל האנושות בעצם מגלה את החוסר אונים המוחלט שלה. וכאן לאט לאט צריכה להתגלות השיטה שלנו, שמדברת על אינטגרציה, על קשר הדדי. השיטה הזאת מיוחדת בזה שהיא לוקחת בחשבון את הטבע, היא מתייחסת אחרת לטבע. זאת אומרת, אותו כוח הטבע является подложкой под всеми правилами басис התשתית של כל אותם התכונות החיוביות והשליליות. אותו כוח הטבע быть действующий, הוא יכול להיות כפועל, כאקטיבי. אנחנו יכולים להזמין אותו, בגלל שבטבע כל זה בעצם מאוזן, רק באדם זה לא מאוזן. רק האדם הוא בעצם הברווזון המכוער פה, היצור היחיד שהורס את הכל, בגלל שהוא מורכב מכוחות מנוגדים מאוד חזקים שלא מאוזנים. ולכן אנחנו לומדים באיזה צורה לעשות את זה בנו, כמובן, ואך ורק בנו. וכשאנחנו מתחילים ללמוד את זה, אנחנו גם כן מתחילים לאט לאט להבין. אבל ההבנה הזאת בעצם היא קורית מבפנים, במידת הגילוי של היכולת לקשור בנו את הפלוס והמינוס, תכונות חיוביות ושליליות, בלי להרוס את המינוס. כשחושבים תמיד, יש לנו איזה רצון כזה להרוס את התכונות השליליות, בשום אופן. בשום אופן לא לרמוס אותם על ידי תכונות חיוביות, אלא הם צריכים לפעול באיזה הרמוניה ביניהם. את ההרמוניה הזאת אנחנו צריכים ללמוד. ההרמוניה הזאת, הפעולה הנכונה, ההדדית, בין התכונות החיוביות והשליליות, היא נקראת הכוח העליון של הטבע, בגלל שהכוח הזה נמצא מעל שתי התכונות האלה. לכן זה נקרא הבורא. בזה אנחנו מתעסקים איתכם. זאת אומרת, מנסים בינינו לברר מה זאת ההרמוניה הזאת, כשאנחנו מייצבים נכון את הפלוס והמינוס ביניהם, מנסים להתחבר בינינו, להיכנס זה לתוך זה, כמו שאנחנו לומדים איתכם למלא את הרצון של החבר. ורצון שהוא לא סתם רצון, רצונות ארציים, זה איך שיוצא, אלא דווקא את ההשתוקקות שלו להתקשרות הדדית. כשאנחנו רוצים למלא אותם, אז אנחנו מתחילים להרגיש קודם כל את הצורך, את הדרישה לכוח השלישי הזה, את הגילוי שלו. ומתחילים לרצות אותו, להיכנס איתו לאיזו הבנה, לסולידריות. הוא חסר לנו. אם הוא היה עכשיו מתגלה בינינו ומחבר אותנו, איך היינו מרגישים? איך אנחנו יכולים לתאר את זה לעצמנו, את ההשתוקקות ההדדית הזאת, לזה שהכוח הזה ימלא את הכל בינינו, יחבר, יעזור לנו להתקרב, דווקא מעל אותם הניגודים, ההופכיות, כמו שנאמר, על כל פשעים תכסה אהבה. זה מה שאנחנו צריכים להרגיש. קודם כל, כמשהו שאנחנו חייבים אותו, אחרי זה כהשתוקקות, לכיסוי כזה. ואחרי זה, כבר כמימוש. אז אנחנו נתחיל להרגיש, כן, הנה, זה מתחיל להתגלות, זה מתחיל למלא אותנו. וכאן, לאט לאט בהדרגה, זה מתחיל להיווצר, אנחנו ממש מתחילים להרגיש אותו. ממש מתחילים על האור שלנו להרגיש איך הכוח הזה ממלא את החלל בינינו, וכשההרגשה הזאת נוצרת, האדם מגלה תפיסה אחרת לגמרי של החיים, של המציאות. הוא מתחיל להרגיש איך אנחנו מרגישים את העולם שלנו. וכשאנחנו מרגישים, אנחנו מתחילים לאט לאט לחקור, לנתח, מה אנחנו מרגישים. ולאחר מכן, כבר מגיע לנו השכל. אז אנחנו איתכם עכשיו רוצים, בלי כל מיני חוכמות, פשוט להתחיל להרגיש בינינו את מילוי של כל החללים הקטנים האלה על ידי הכוח הזה. רק האור, רק הכוח הזה, הוא יכול למלא את זה בנו, בינינו, את כל המרחב הזה, ולחבר אותנו בצורה כזאת. ולכן גם כן נאמר שהוא, שהבורא הוא נמצא, קיים בינינו, או שאנחנו בו, שזה אותו דבר. לזה אנחנו צריכים להגיע. אני מקווה, אני מרגיש שיש פה הכנה טובה, יחד עם החברים שלנו, אנחנו לא צריכים, אסור לנו לשכוח אותם, הם מכל העולם פה יחד איתנו, אנחנו מדברים לא על הגופים, אלא על הרצונות שלנו. אז, בלי לשכוח עליהם, אנחנו, אני בטוח שאנחנו נוכל להשיג את זה. לפחות התחושות, הרגשות, ההרגשות הראשונות, זה דבר שנשאר, ואחרי זה אנחנו צריכים יותר ויותר לחזק אותם, בשום אופן לא לשכוח שאפילו אם יש נפילות, הן קיימות אך ורק כדי שנוכל למלא אותם. וככה כל פעם, אתם תרגישו הרבה מאוד פעמים, השנייה בשבילכם היא פתאום תהיה איזושהי כזה, משהו כזה, שזה איפה ההתחלה, איפה הסוף שלה. זה ככה יהיה בפועל, למעשה. אם מישהו יעמוד לידכם עם סטופר, ואתם תהיו בתוך התחושות שלכם, ולפניכם יהיה חץ, שהוא יספור את השניות, אז אתם תרגישו ששנייה זה, נו זה 10 דקות, 15 דקות, ככה היא תתארך. כמו נגיד שלושת רבעי, כמו רבע שעה נגיד שלכם של היום. עד כדי כך תתחילו להיכנס למצב של האור, לעבוד בתדר שלו. ואחרי זה יותר ויותר ויותר, עד שהזמן בכלל לא יעצור לגמרי. ותופיע הרגשת האינסוף. בבקשה. עומד מקבוצת צעירה של מוסקבה. שלום רב יקר, חברים, שמח לראות את כולם. קודם כל, רב יקר, תודה על הדרך שלך. לא יודע מה היה קורה איתי עם המשפחה שלי אם לא הייתי פוגש את השיטה הזאת מאוחר יותר, או בכלל לא נפגש בה. יש לי כמה שאלות, אם אפשר. כן, בבקשה. אני רציתי לשאול על הפגישה הראשונה שלך עם האור, או על היציאה הראשונה שלך מעצמך. תספר באיזה בירורים היית, איזה מחשבות באותו רגע חשבת, הרגשת, דווקא בהכנה, אולי תזכור איזה מאמר. אני אגיד לך, למרות שלא מדברים על זה, אבל אני אגיד לך. לא, אני רב יקר בשבילך, נו.
Это было по дороге, когда я ехал к своему.
זה היה בדרך, כשאני נסעתי למורה שלי.
Где-то в году.
איפשהו בשנת
80, наверное.
שנות ה-80, נראה לי.
Был страшнейший дождь.
היה גשם נוראי. זה לא גשם, זה
просто
פשוט מים וזהו, זאת אומרת, מים ככה בצורה רצופה, שם לא איזה טיפות או זרמים. נחבא לי האוטו בדרך. זה היה משהו כמו 2 בלילה. נסעתי לשיעור של 3 בבוקר. אין אף אחד לא לפניי, לא מאחוריי. ואין מה לחכות שם, במקומות כאלה הכל ריק. זה לא איזה מקומות מאוכלסים מאוד, שם בלילה מי בכלל נוסע, ובעוד במזג אוויר כזה מי בכלל יצא. אני עצרתי. לא, אין מה לעשות. יצאתי מהאוטו, פתחתי את המכסה מנוע. מה בכלל שם? זה רק עוד יותר הציף את המנוע. אחרי זה, כמו שגיליתי אחרי זה, רק שהקרבורטור הוצף כולו. ואני קיללתי את עצמי ובכלל את כל העולם. חזרתי לאוטו. וכזה חוסר אונים. מבוי סתום. התחלתי להרגיש את הבורא. ברצינות. אני לא צוחק. זה באמת סיפור נכון. לפני זה היו עוד כל מיני, כמו אצלכם, וגם אחרי זה כל מיני הרגשות, אבל בעצם ככה. למה לקחתי את זה כדוגמה? בגלל שזה קורה לגמרי בזמן הלא מתאים, לא במקום הלא מתאים, וכאילו שאין שום קשר למצב הפנימי שלך, בגלל שיש איזשהו תהליך של הצטברות. הוא מצטבר ונאסף למשך זמן ארוך מאוד, זה תלוי בהתעוררות שלך, באיזשהו מצב שלך שלפני זה, מתנאים רבים, ואחרי זה מתגלה. ושוב פעם אני אומר לך, זה בדרך כלל קורה פשוט ככה, במקום כזה פתאומי. אז לא צריך להיות בשביל זה בשום מדיטציות ואיזשהם רגשות מיוחדים. כשצריך זה יגיע, אבל העבודה הסיסטמטית צריכה להיות. תודה רב. אם אפשר עוד, נו מהר. תודה רבה שגילית לכל העולם את ספר הזוהר. שאלה. האם אפשר לעשות את החלק השני של ספר הזוהר עם המאמרים שלך ופירוש של בעל הסולם? זאת אומרת, המשך. ספר הזוהר הוא מתחיל 16 שנים ומסתיים ב-14 מצוות. זה החלק הראשון של הספר, כן. האם אפשר להכין את הקרח השני? אני לא יודע. אני כמעט בעצם לא כותב כלום. אני מדבר. כל מה שנעשה, נעשה על ידי התלמידים שלי. אז אני סומך עליהם ב-100%, הם מאבדים את החומר. במידה שאני מסוגל לייצר, אני מוציא בצורה יותר מדויקת. אני בעצמי לא הייתי יכול לכתוב. אז השאלה לא אליי, אליהם. יש לנו איזה ועדה, אם היא תיקח את מה שאתה אומר, היא תוכל להתעסק בזה. אני לא כותב בעצמי כלום. גם אין לי זמן לזה. בשביל לכתוב גם כן צריך לחיות בזה, ואני במהלך היום מתעסק בכל מיני נושאים שונים, ובגלל זה אני לא יכול לכתוב. הספר השמיני הזה, ספר הזוהר, הוא כנראה גם כן היה האחרון, כן, סנקה, שכתבתי. אבל אני ישבתי וכתבתי. וכתבתי אותה מהר. כמה חודשים, אולי חצי שנה. אבל עכשיו אני לא יכול לעשות את זה. רק אם יכניסו אותי לכלא. למה לא מוחאים כפיים?
то тогда у меня будет возможность.
אז תהיה לי אפשרות.
Вот так.
Ну, ככה. ככה זה. כן, צריך לסיים.
Ну ещё пару вопросов.
Ну, עוד כמה שאלות. נשים. שלום. לריסה ממינסק, יש לי שאלה כזאת. כן. יש מצב כזה שאתה נמצא בהתפעלות ואתה צריך להיות גדול ביחס לקבוצה, זאת אומרת להעביר את ההתפעלות הזאת לאחרים. ולפעמים זה לא יוצא, שמישהו שם, נגיד חבר'ה, חלק בירידה, ומישהו כזה מאוד פעיל, אקטיבי, ואז יש איזה קרע שהוא רק מתרחב. להפך, זה דווקא טוב. שכולם בעלייה זה לא טוב. זאת אומרת, בכל מקרה, תמיד ייתנו לנו מצבים כאלה. אבל גם כן עכשיו, כאן בינינו, אם היינו יכולים לראות ככה את כל האנשים בפנים, אם היינו רואים לא את הגופים, אלא איזשהו מד כזה, יותר, פחות, אז הייתם רואים שכולם בקפיצות, והקפיצות האלה הן שונות לחלוטין, וכל אחד, וכולם קשורים בצורה הדדית. יש לי שאלה איך לתמוך. זאת אומרת, לא שהאדם הוא עצוב, הוא רואה איזה מישהו מהיר לו, ואז הוא נהיה עוד יותר עצוב, אלא שהשמש הזאת תחמם אותו, בסופו של דבר תעלה אותו ולא תגדיל את הקרע, את הפער, לא תחמיר את המצב שלו. קודם כל אנחנו נמצאים כולנו יחד, וכל הקבוצות שלנו בעולם גם נמצאות יחד בעצם, ואנחנו מקווים שאנשים מתאספים יחד, לאחד שלם, וגם בצורה פיזית זה עם זה, אז פשוט צריך לתמוך, לחייך זה לזה, תתמכו זה בזה, עם הרצון שלכם, נו, בעוד איזושהי צורה, תשקיעו בזה את כל המאמצים שאתם מסוגלים. אין פה, אי אפשר לעשות את זה בשום צורה אחרת. איך עוד? אל תחשבי שאת צריכה להראות לאחרים שהלב שלך פתוח אליהם. עד בזה תשכנעי אותם, עד בזה תנצחי אותם. תודה. בבקשה. שלום רב, שלום חברים. קוראים לי יבגני מחרקוב. אני פעם ראשונה בכנס כזה, אני קצת מתרגש עכשיו, אבל כשנסעתי לכנס, אני התכוננתי, קראתי, לקחתי ציטוטים ורציתי לשאול מלא שאלות, אבל זה הכל שטויות, סליחה על הביטוי. אתמול, כשבאו החבר'ה, התאספו במעגל, התחילו לשיר, אני פעם ראשונה בחיים התחלתי להרגיש את עצמי כזה קטן, למרות שאני כבר עוסק בספורט הרבה זמן. כן, כן, אנחנו רואים. וכמו גוליבר בין הענקים. לא, אמרתי, טוב, יש איזו הרגשה, רמת הרגשות. אני תמיד ראיתי את העולם כשכל והיגיון, ואחשיום, בישיבת החברים, לא אני בכלל. ראיתי שם איזה בחור כזה, טוב, כענק שבין, כקטן בין ענקים, ואני ממש משתגע בזה. השאלה, איך לעזוב את ההרגשה הזאת? נו, הרגשה, איזה הרגשה? הרגשה כזאת, נו, אני אמרתי שאני תמיד ראיתי את העולם בהיגיון, בשכל. איך לא לצאת מההרגשה הזאת, לא לצאת מזה בכנס? ובכלל, מה יהיה איתי הלאה? כן, 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 זה...
он на самом деле говорит
он באמת הוא מדבר מעצמו. אני גם כן נזכרתי בעצמי עכשיו. אני גם כן קיבלתי, תפסתי, אך ורק דרך חוקים. וגם עכשיו אני כזה. כך נוצרתי. אני צריך לראות מערכת, את החוקים שלה, איך היא מחולקת למגירות, איפה היציאה, כניסה וכן הלאה, הנוסחה שלפי המערכת עובדת, הפרעות, התיקונים שלהם וכן הלאה. אני כזה, אדם כזה, לפי הטבע. כשהתחלתי ללמוד חוכמת הקבלה, אני התעסקתי אך ורק במערכת, בלבד. אני, עד שהגעתי לרבש, אני כבר למדתי 4 שנים חוכמת הקבלה, אני למדתי את מערכת העולמות. זהו, עולמות, פרצופים, ספירות וחוקים מדויקים. אני, בכלל, כל מה שקשור שם לאיזשהם רגשות, אני את כל זה אהבתי הצידה. לא יכלתי בכלל לפתוח את הספרים האלה. מה זה שם? מה זה שם איזה... סליחה, אני מצטער על הביטוי, איזה שהם רגשות נשיים כאלה, לא יודע מה. לא יכלתי לקבל את זה. ולא יכלתי גם כן לחבר את זה יחד. שם כתוב מדע, וכאן כתוב שזה מדע. לא, לא ברור לי היה הקשר בין זה לזה. ואני זוכר את החוויות האלה, העמוקות שלי האלה. איכשהו פשוט, אני זרקתי את זה הצידה, וזהו, לא קיים. אתם יודעים איך שאנחנו אומרים, לא מאמין. וזהו, ומתעסק רק במה שאני יכול. אבל כשאני למדתי אצל רבש, אני ראיתי איך זה מתחבר בו. אנחנו לומדים איתו בצורה רצינית, מערכת, אני שואל אותו, הוא עונה, הכל מדויק, ככה בצורה מתמטית כזאת. לוגיקת ברזל, תשובה לכל שאלה, כאלה שהם, נו, פיזיקה של שתי כוחות. מה יש פה בעצם? שני כוחות שמתקשרים בצורה הדדית ביניהם, ובצורה, בחוקים מאוד מדויקים, כמו שהוא כותב, שזאת מערכת של כוחות שמשתלשלת מלמעלה למטה, בחוקים מדויקים. איך זה נקרא? מה שמעלה? שהמטרה של זה זה גילוי הבורא לאדם בעולם הזה. זאת אומרת, הבורא שהוא מנהל את כל זה, זאת אומרת, מערכת. זהו. יש איזשהו שלד, איזושהי מכניקה, וכוח שפועל דרך המכניקה הזאת על האדם, כדי שהוא יבין דרך אותה המערכת את הכוח הזה שעובד בה. וזה מאוד מובן לי. נו, בהתאם למבנה שלי, כך אני בנוי. והמקצוע שלי גם כן מתאים לזה. הלכתי גם כן לעסק כזה בכוונה. אני אוהב את זה. זה הסתכלות מערכתית על העולם. אבל כשאני אחרי הלימודים איתם, פתאום, עם הרבש, פתאום הרגשתי שהאדם מדבר על רגשות, אני לא הבנתי איזה רגשות יש פה. נו, גילוי, זה שכל. הוא אומר, הגילוי ברגש. אני לא הסתכלתי עליו פה כמו, נו, ככה כמו כלב שהוא מסור לבעלים שלו, אבל לא מבין מה הוא רוצה ממני. ברצינות, ככה. הוא אומר, ואני מהנהן. הוא אומר, ברור? כן, ברור. אתה מבין? ושום דבר. וזה היה למשך זמן מאוד ארוך, זמן ארוך. לא הבנתי מה רוצים, איזה רגשות. טבלאות, גרפים, סרטוטים. שאלתי אותו, הוא ענה. לא, אבל רגשות, אין לי אותם. אין לי אותם. ורק אחרי זה...
я думаю, что где-то
אני חושב ש אחרי שנתיים, שלוש אפילו, התחילה ההרגשה של זה שחובה להרגיש, שזה עובר דרך ההרגשה. אז התחיל להגיע אליי זה שהחומר הוא רצון. זה דבר שלא הצלחתי להבין בשום צורה. מה זה אומר שהחומר הוא רצון? חומר כן, פועל כן, הרצון זה פלוס ומינוס, אבל בתוך עצמך איפה זה. אתה מבין? זה... לא הצלחתי לחבר את מה שכתוב עם עצמי, עם הרגשות שלי. ואחרי זה אני התחלתי להבין שעם הרגשות שלי באמת אי אפשר לחבר את זה, כי אני חי. כאן מדובר על רגשות אחרים. בסדר גודל גבוהים יותר, תחושת השפעה וקבלה שקיימים לא בתוכי ולא לטובת עצמי, לא כמו עכשיו, אלא כאלה שהם מבודדים ממני, מופרדים ממני דרך צמצום א', הצמצום הראשון, ופועלים מחוצה לי. שם זה קבלה והשפעה, לא בתוכי אלא באחר. זאת אומרת, אני צריך לבודד את עצמי ולהתחיל לחשוב כל הזמן על האחר. בו קבלה ובו השפעה, בו קבלה ובו השפעה. באיזה צורה פועלת המערכת שלי עם המערכת שלו? ופתאום זה התחיל להסתדר לי. זה דבר מערכתי, רגיל, נורמלי, כי אני התנתקתי מהתפיסה שלי שהעולם בי, והעולם בי עכשיו נקראת ההרגשה שלי מחוצה לי. הרגשת העולם שהיא מחוץ לי, אלא באחרים. ואז נהיה לי יותר קל. בגלל שזה לא אותם הרגשות הארציים שבהם אני כל הזמן התבלבלתי. זה, נו, לך תקרא איזה רומן. או איזושהי דרמה. אלא זה כבר... זאת כבר שיטה אחרת לגמרי. זה... מערכת קשר שונה לגמרי, שהיא תלושה ממני. אני שם מחסום ומתחיל לבנות אותה מחוץ לי. תחת שליטת השכל, תחת שליטת השליטה על הרגשות, אבל הרגשות האלה הם לא יוצאים מתוך הלב הזה שלי, אלא הם יוצאים מתוך הכוונה לצאת בצורה מדויקת מעצמך ולהרגיש באחר.
Вот когда у меня сложилась
эта картина, התחברה לי התמונה הזאת, אז התחלתי להבין על מה מדברת חוכמת הקבלה. אני זוכר את זה, זה היה לי מאוד קשה, בגלל שאני הייתי, אני חושב, אפילו יותר רגשן ממך. אבל זה היה מצד שני דבר כל כך משמח, כזה גילוי מאוד מאוד חזק. איך להגיד? אבל זה מדהים שאדם כל כך נמוך כמוני וכל כך חומרי כמוני, דחפו אותו, נוקשה כמוני, דחפו אותו לזה. אבל שוב פעם אני אומר, צריך להבין שחוכמת הקבלה מדברת על מה שמחוצה לי, מחוצה לאורי. ואני תיארתי את זה לעצמי בצורה אחרת לגמרי. אתה יודע, איך, נו, אם אתה לוקח נגיד תפוח, ומתחיל לקלף ממנו את הקליפה. אני חשבתי שככה אני צריך לקלף מעל עצמי את האור, כן? ולקלף את האור, ואז אני אתחיל להרגיש את העולם. אפשר לעשות את זה איכשהו או לא? מסתבר שזה לא ככה. אתה צריך מחוץ עליך, רק באחרים, שם אתה נמצא. וזה נשאר כחי. והוא מתקיים כחי. זאת אומרת, לעסוק בניך. אך ורק בזה שאתה חי בהם. שם השכל שלך, שם הרגש שלך, שם הכל. שם הכלי שלך. תנסה לחשוב ככה, אולי לא רק אתה, יש הרבה אנשים כאלה, במיוחד בזמנים שלנו. אני חושב שהסיפור הזה יעזור להם. תודה על השאלה.
Ну.
Есть несколько вопросов из интернета.
יש כמה שאלות מהאינטרנט שאפשר לחבר. אם
человек не может сосредоточиться.
על הבוקר התקלקל המצב רוח, או שאי אפשר להתרכז, יש איזה מחשבות שהן מטרידות, ואי אפשר להתרכז. איך אפשר להתרכז במה שקורה?
לנתק, להתנתק. אם הוא בתורנויות, הכי טוב. ואם התורנויות האלה פיזיות, זה בכלל הכי טוב. אנחנו יודעים, כשהראש לא עובד, אז הידיים מאוד עוזרות בזה. זה א', ב', פשוט תזרום. יש כאן כוח מאוד טוב, כוח כללי שלנו. אם אתה פשוט תתמסר לזרימה הכללית, אז היא תיסע אותך. ברור שזה לא הדבר הטוב ביותר שאתה יכול לייחל לעצמך, עדיף השתתפות אקטיבית, אבל לפחות לנמס באחרים, זה נקרא עיבור. כשאתה בצורה לא הכרתית נמצא בין כולם, אתה פשוט רוצה לנמס ביניהם. ואז כשזה קורה, אתה לאט לאט יכול לחזור למאמצים אקטיביים שלך. הכי חשוב זה לשלוט בעצמך, לא לנטוש את ההרגשה הכללית. לא לנטוש. אתה תרגיש שאתה צריך לצאת לאנשהו, לעשות איזה משהו. תשתדל אך ורק להיות עם האחרים, עם כולם. והכי חשוב זה סבלנות. אין פה שום דבר חוץ מזה. אם אתה נמצא בקבוצה כל כך גדולה שיש בה אלפי אנשים שבסופו של דבר מתעסקים בעניין אחד, ואתה מיום ליום רואה איך אנחנו גדלים פנימית, והעולם, אפילו בלי שהוא רוצה בכך, אבל עדיין הוא מתקרב יותר ויותר אלינו, אין לאן להתחמק. אז פשוט תתעזרו בסבלנות. כי מה שלא עושה השכל, עושה הזמן. וזה בעבודה שלנו מאוד חשוב. אני אומר לך את זה כמישהו שיש לו ניסיון בזה. הרבה אנשים עוזבים, בסופו של דבר אנחנו רואים, בכל זאת החיים לא ייתנו לנו שום דבר אחר. לכן אפילו אימצות פסיבית יחסית עם קבוצה כזאת תיתן תוצאה. ובמיוחד אם אתה מתחיל להרגיש ממש על הבוקר עזרה בצורה של הפרעות, חוסר רצון, במהלך שלושת הימים האלה אנחנו נחווה יחד כל הרגשה. אז לכן תראה בעצמך. זו קפיצה מאוד רצינית קדימה. מי שנמצא כאן, אני ממליץ מאוד להשתתף בהכל, לא להתנתק משום דבר. ישיבת חברים, שב שם ליד. עוד איזה משהו, לא משנה מה אומרים שם מהבמה, אולי יהיו להם שם, אני לא יודע, יש שם איזה סמינרים, סדנאות, הכנות, ערבי תרבות, פשוט תשב כל הזמן. אל תלך, אל תעזוב, תהיה תחת ההשפעה הזאת כל הזמן. זה הכי חשוב. לפחות דרגת דומם פסיבי שכזה, כשאין לך מעצמך תנועות, אבל אתה מאלץ את עצמך, זה כבר תנועה. זה טוב מאוד כשאתה בהתנגדות. בכלל, כל מי ששמח, כל מי שהכל טוב לו, יש כאלה, למי טוב לו? תרימו ידיים. יופי, כמעט אין כאלה. טוב מאוד. לא, באמת. טוב מאוד. כל השאר זה נכון, אז שיהיה לכם רע. לא, לא, באמת.
נו, קרינה, דבי.
קרינה, בבקשה.
ממוסקבה. בהמשך יש לי שאלה. אתה דיברת על זה שהחברים מקבלים את הגילויים האלה חזקים, בולטים והם לא מסוגלים להתמודד עם ההפרעות האלה והולכים. אז איך אפשר לעזור לאותם החברים בגלל שההפרעות, כי נראה שהאנשים האלה שזה הפרעות מאוד חזקות מבחינה חיצונית, אבל בעצם זה דבר קטן מבחינה פנימית. איך אנחנו יכולים לחבר בין אל תשים מכשול בפני עיוור?
הקבוצה יכולה לעשות הכל, לי אין זכות, וזה רע שהתלמידים מסתכלים עליי ורואים שאני לא פועל וגם הם לא פועלים, וזה לא נכון. אם חבר נפל, הם מניחים אותו וכאילו העגלה ממשיכה לנסוע. זה לא נכון, צריך להשתדל להרים, וזו ההוראה שניתנה. אם אתה רואה הולך בדרך והחמור שלו נפל תחת המעמסה, אתה חייב להוריד את העול מעל החמור, להרים את החמור, לחזק אותו ושוב להעמיס עליו. אם הוא שוב נפל, שוב פעם להוריד ממנו את המעמסה, שוב להרים, לעודד ושוב להעמיס. אם הוא נפל שוב פעם, אז זהו, אתה לא חייב לעזור, אבל פעמיים להרים את החמור. חמור מהמילה חומר, הכוונה לחומר שלנו. אתה חייב. אז סתם כך לעזוב ולהניח לאף אחד אסור. איך? אני לא יודע. אני ממליץ או לקחת אותו לסאונה או לבר ולדבר כגבר אל גבר. ואם זה נשים, אני לא יודע. אולי לאיזה סלון יופי. אני לא יודע, לעשות משהו, אבל משהו חייבים לעשות.
יש לי שאלה על הגבול.
אין גבול. באמת, אפשר אפילו להרביץ לו, לדפוק לו אגרוף בפרצוף. כמובן, בצורה פיגורלית, אני אומר, זה דימוי, אבל אפשר לעורר בן אדם בצורה, בכל מיני צורות. אפשר דרך המשפחה, כי האישה יכולה להעמיד אותו במקום יופי, אפילו דרך הילדים שלו, תלוי ביחסים שיש אצלהם, ביניהם. הכל מותר. זהו, נקודה. בסדר? אז תתחילו לפעול ואז נראה. אבל לא לעזוב חברים ולא לתת להם להניח. ולדעת גם שמי שעזב, לא עזב. לאן כבר יש לו ללכת? הרי אי אפשר לרדת מהעונייה הזאת. זה רק נראה ככה שאתה מחוץ לסיפון. אז צריך להזמין אותם, צריך לעשות איזה פיקניק גדול. תתקשרו לכולם שאי פעם היו עוד מזמנים, לא יודע, מתי פעם ראשונה הייתי במוסקבה? לפני 10 שנים? את עוד לא היית. נניח, כן? אז החל מהזמן ההוא. תתקשרו לכולם ותזמינו שוב פעם. כי ככה, אנחנו עושים איזה חגיגות ה10 שנים, לא יודע, להזמין את כולם. אני חושב שהרבה אנשים יגיעו. טוב לעשות משהו כזה. זה יעורר, כי הרבה אנשים לא נעים להם, אז הם מתחילים להצדיק את עצמם בעל כורחם, כביכול שאין להם יותר מה לעשות שם, אבל האמת היא שבני אדם הם לא נמצאים במצב טוב. והבן אדם חייב להצדיק, הרי הוא לא ימשיך לסבול, אז הוא מצדיק את עצמו. זה תגובת הגנה של האגו. תגובה הגנתית. יש עוד הרבה שאלות? כמה פה וכמה שם? 3 נשים, אנחנו נתמודד עם זה. יותר מאוחר. ועכשיו אנחנו צריכים לעבור לסדנה, נכון? אז מארגנים, תסביר לנו מהר למה הכוונה. לא, עכשיו יש שיר. כל החיים הם.
Звёздном небе не видна она, нет забот, там страха нет, только светом манящий свет. Там живёт душа моя, хранит, лелеет тепло огня. Узы плена порву, без огня не живу, я во сне боль свою пою. Я ищу мечту мою, но с друзьями путь туда найду я. Лишь единственный мы с тобой сильный.
Раскройся, раскройся, прошу тебя, молю.